קשת כל שידורי תורה בימי רביעי שיעור באדם וביתו ספרו של הרב סולובייצ'יק בנושאי זוגיות נישואין אדם ואישה שיעור ניתן על ידי הרב עמיחי גורדון לקבוצה בישיבה ומועבר מהזמן האמיתי זמן אמת חוג אמיתי בישיבה מועבר לשידורי קשת הרב גורדון
התחלנו קצת לדבר על זה, אבל אני רוצה... הרב עמיטל אמר פעם למישהו, מישהו בא להתייעץ איתו לגבי בת זוג. נספר סיפור יותר טוב בעצם. לא, זה אותו סיפור, אבל הנוסח יותר מוצלח. לפני כמה חודשים היה פה אבא של אחד הבוגרים, היה שבת בוגרים, שבת הורים לחבר של שיעורה לשנה שעברה, ועמד אחד ההורים, סיפר, שהוא באמת ראש ישיבה באיזה מקום, וסיפר שהוא התפלל בגבעת מרדכי, יום אחרי החתונה שלו, כמה יום אחרי החתונה שלו, אז לא אמרו את החנון, אז הרב עמיטל ניגש אליו, זה היה לפני 25 שנה, ואמר לו, רגע, אתה קשור אליו?
לא, אנחנו פשוט מנחשים שזה ראש ישיבה שלנו.
אז אתם מכירים את הסיפור?
לא.
סיפור מעולה. אז אמר לו, למה התחתנת? אמר לו, אחר כך שלומך וזה, אמר לו, למה התחתנת? אז הוא התחיל, לא התחיל להגיד לו וזה, אז אמר לו, אני אגיד לך למה התחתנת. כי יום אחד אתה תלמד תורה, וזאת השם יום אחד תהיה ראש ישיבה, ואז כל מיני אנשים יפגשו אותך ברחוב, ויגידו לך, איזה גדול, איזה רב חשוב, כל הכבוד לך, איזה אדם חשוב אתה וכו'. ואתה בסוף, מרוב שיגיד לך זה כל כך הרבה פעמים, אתה בסוף עוד תאמין בזה. ואז שתגיע הביתה, אשתך תגיד לך את האמת. או בניסוח אחר שמישהו פעם בא להתייעץ עם הרב עמיטל ושאל אותו זה ואז לפני שהוא ככה יצא הוא אמר לו והדבר הכי חשוב שתדע לשפוך עליך מים קרים כשאתה צריך כי אף אחד אחר לא יעשה את זה אז יש תועלת מרובה מאוד סתם מעשית וזה שיש אדם שומר לך את האמת בפרצוף גם אם לא קל לשמוע אותה עצם זה שאתה יודע שיש אדם שומר לך את האמת בפרצוף וזה עניין של תועלת כן? עניין של תועלת אומרים שבאימות שהיה בין פרס לנתניהו ב-96 היה עימות זוועה בשביל פרס, אבל כל האנשים סביבו אמרו לו, כל הכבוד, היית מצוין, היית מצוין, היית מצוין, במקום להגיד את האמת. וצריך שמישהו שיגיד לך את האמת, וזה נכון סתם באופן כללי, טוב שיהיו לך אנשים שיגידו לכם את האמת, ולא אתם, כן, שאתם חזנים בבית כנסת, וכל נדרה ומזייפים, וכולם אומרים לכם, כל הכבוד, ישר כוח, ישר כוח, וזה, שיהיה איזה מישהו שיגיד לכם, זאת פעם אחרונה שאתם מעיזים לעבור לפני העימות, כולם פה צחקקו עליך מאחורי הגב. כן? אז זה דבר אחד שהוא חשוב, אבל הוא לא העיקר. הוא סתם תועלת נחמדה, אבל לא, זה לא לב העיקר. לב העניין זה העובדה הזאת שאדם יודע שהוא באמת שותף של מישהו, שהוא לא מסתיר ממנו שום דבר. ופה אני זוכר ש... מישהו פעם דיבר איתי כאילו, על איזושהי הסתרה מסוימת שמישהו ככה... הסתיר מבת הזוג שלו, דבר מאוד גדול וכו'. ואמרתי לו שיש פער קטן מאוד בין להסתיר דבר אחד ולהסתיר אלף דברים. ויש פער גדול מאוד בין לא להסתיר כלום ולהסתיר דבר אחד. זאת אומרת, ברגע שאתה גלוי, עוד פעם, בדרך שדיברנו עליה, אתה לא צריך לדעת שיש דרכים להגיד את זה. אם אדם אחרי 20 שנה פתאום מרגיש, אפילו מרגיש בצורה קיצונית שהוא כבר לא אוהב את אשתו. חלילה, כן? אז כמובן שהדברים האלה קשורים לרמת השיתוף שדיברנו עליהם, ושאדם צריך לחבר את הרגשות שלו ולצאת ולהיפגש יחד, וכאילו לשתף אחד לשני בעולמות שלו. אבל מעבר לזה אני רוצה לדבר עכשיו על נקודה אחת מסוימת. אם אדם אומר את המילים האלה, כן, הוא הרג אותה, כן? לעומת זאת הוא יכול להגיד ולהעביר את המסר הזה גם אם הוא יגיד משהו מאוד 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 עקיף, כן? אני מרגיש שהאהבה הגדולה הזאת שהייתה לי פעם, שמאוד הייתה גדולה, אני מרגיש שהיא דאחה קצת, כן? היא מבינה לבד מה הוא מתכוון. ואגב, ככל שנושא יותר רגיש, ככה צריך, ככה הצד השני יותר מעצים את זה. זאת אומרת, מספיק שאתה תגיד, אהבה גדולה שאני מאוד אוהב אותך, מאוד טוב להיות איתך, ואהבה גדולה שאהבתי לך פעם, קצת דאחה, או טיפה דאחה, היא כבר יתבין מה אתה מתכוון. במיוחד שככל שאנשים גם מכירים יותר אחד השני, זה גם מרגישים. אבל אני אומר, אני מביא את זה בכוונה לדוגמה קיצונית כדי כדי להמחיש אפילו ברמה כזאת. אבל, אבל אז חשוב לדעת איך להגיד, אבל חשוב מאוד 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 כן להגיד את זה. זה מאוד חשוב. והביטחון הזה שיש לך בזה שאתה חולק עם בן הזוג שלך עולמות משותפים, העוצמה שלו היא גדולה מאוד מאוד מאוד. יש עוד מה לדבר על זה, אבל נדבר על זה בזאת שמה שיש לנו עוד הזדמנויות. כל מה שעשינו בשלושה שיעורים האחרונים זה היה לדבר על סוג אחד של חברות. זאת אומרת, אריסטו דיבר על זה שיש סתם שותפות עסקית. יש סוג של חברות. אדם, איש לומר שהוא יכול לפתוח בו, יכול לחלוק איתו את עולמו, הוא מרגיש שהוא, כן, דיברנו על ההשתתפות הזאת, אבל הזכרנו עד כמה היא משמעותית, עד כמה אדם חשוב מאוד שיחלוק עם בן הזוג שלו את העולם המשותף שלו, גם לאורך זמן, גם שיש לו דברים אחרים לעשות. אבל עכשיו הוא מדבר על סוג שני של חברות. גבוה ואצילי ביותר. אז הזוג הראשון, אני אסכם אותו רק משפט אחד, האיחוד בין אדם לראשון לבין אדם הראשון לבין חווה, נשא אופי חווייתי, הם הקימו קהילה של ייעוד, של תחושות, רצת של ריגושים, ייחוד של שני לבות בודדים הפועמים בקצם זה. זה דבר אחד. הסוג השני של חברות, הגבוה והאצילי ביותר, מושג בידי אנשים שיש להם מחויבות משותפת, מסירות למטרות משותפות, אלה אשר חולמים, מקווים ומתפללים למימושו של רעיון משותף גדול. חברות הנעלה ביותר מתגשמת באחווה שבין אלה החולקים זה עם זה לא רק תחושות אלא גם רעיונות. מערכת היחסים שבין רב לתלמיד אופיינית לאותה חברות נפלאה. הניזונה ממחויבות משותפת וממעשה משותף של הקרבה. הנישואין, כמובן, אם רק יעלו יפה, הינם בעיקר קהילה של התחייבותיות. קהילה בעלת נורמות מוסריות המוקדשת לחזון גדול ולרעיון אצילי. התורה הגדירה בלשון חד משמעית את המחויבות המרכזית של קהילת הנישואין, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד. לפנינו משוואה שבה באה קהילת הנישואין במקומה של קהילת ההורים. עד לנישואיהם השתייכו הצעירים לקהילה ההורית, המורכבת משלוש דמויות, האיש, האישה וילדם, ביום שהם נכנסים לברית הנישואין. הם עוזבים את הקהילה שבתוכה שובצו בידי האלוהים, והרי הם מחליפים אותה בקהילת הנישואין שאליה הם נכנסים ללא כפייה מרצונם החופשי. מה שאומר פה הרב סולובייצ'יק, זה דבר אדיר. אדיר. הוא אומר שהקשר בין בני זוג זה לא רק קשר של חברות, הם לא רק חברים. הם גם חברים, חשוב מאוד שהם יהיו חברים. יש להם גם יעדים משותפים, יש להם גם משימה משותפת. המשימה המשותפת לא חייבת להיות ששניהם פריקים של מחשבים והם רוצים להקים איזה סטארט-אפ. זה לא המשימה המשותפת. גם לא שהם רוצים להקים איזה גמח, לתת מעבררים למי שאין לו. למרות שזה רעיון טוב. המסירות המשותפת שלהם זה להקמת המשפחה. כשאדם מתחתן הוא מקים משפחה. הוא לא רק קורת ברית, הוא גם מקים משפחה. הוא לא מרגיש את זה כי עדיין ילדים וכולי, אבל הוא מקים משפחה, הוא מקים בית יהודי. זה מה שאומרים שכל המשמח חתן וקלה, כאילו בנה חורבה מחורבות ירושלים. כי בניית, אז זה לא רק שנוצר קשר בין זוג. נבנה פה בית. עכשיו, איפה רואים את זה בצורה מאוד חדה? יש ציבורים מסוימים שבהם, מי שמבין מבין, מי שלא מבין לא חשוב, שבהם החתן והכלה בזמן החתונה הם לא מתחתנים אחד עם השני. זה כאילו לחתן יש מעין בר מצווה מגודל כזה ולכלה יש מעין בת מצווה גדולה כזאת. יש שני אירועי שמחה שקורים במקביל בעזרת הנשים, בעזרת הגברים, וזה לא איזה כאילו אירוע משותף שלהם שהם ביחד עם משפחה, זה פשוט אירוע של הגדלות. הם עכשיו זוכים שניהם להיות בעלי משפחות. עכשיו האישה איננה סתם רווקה, אלא בעלת בית, והגבר גם כן איננו סתם רווק, אלא אדם נשוי. עכשיו, אני חושב שחסר הפן של החברות, זה עצוב מאוד, זה חבל, כן, אני מקווה שמשלימים את זה אחר כך, אבל זה ודאי גם דבר חשוב, צריך לדעת את זה, שאדם מתחתן, זה לא רק כיף לי איתה, אני בא לי לחיות איתך כל החיים שלי, זה גם, זה כיף לי איתך, בא לי לעשות משהו גדול יחד איתך. האריך של מזכיר הרבה פעמים את זה, שקשר משותף זה לא רק אנשים שמסתכלים אחד לשני בעיניים, אלא שמסתכלים על ייעוד משותף ביחד. ואני אומר, כשאני אומר ייעוד משותף, אנחנו מתחילים לחשוב על איזה הקמת בית לאומי לעם ישראל, או איזה ייעוד משותף גדול. לא, ייעוד משותף זה להקים משפחה, שזה דבר עצום, להקים משפחה, להקים בית. זה ייעוד משותף. ואני אגיד לכם עוד דבר, אפשר להתגרש מהקשר המשותף, אי אפשר להתגרש מהייעוד המשותף. כן, זאת אומרת, ברגע שנולדו ילדים כמובן. מהרגע שנולדו ילדים, יש ייעוד משותף לשני בני הזוג, לא יעזור להם כמה שונאים אחד לשני, לא סובלים אחד לשני, לא מסתכלים אחד על השני, אבל הם חייבים שניהם להסתכל על אותה נקודה, על הילד. לפעמים לא קולטים את זה, ואז זה באמת אסון. אבל יש להם ייעוד משותף. הייעוד הזה הוא יותר חזק מהחברות אפילו. החברות היא חשובה והיא משמעותית, וצריך להחזיק בה ולהעצים אותה, כל הדברים, וזה מאוד חשוב, וצריך לבנות אותה, והכל, אבל מעבר לזה, יש את הסוג של חברות, זה סוג של חברות, זה לא סוג של משימה. זה סוג של חברות שנותן גם משמעות עמוקה לחיים גם. כן? הברית בין איש לאישה, איננו רק כיף לנו ביחד. שזה גם חשוב. הברית בין איש לאישה זה, אנחנו בונים משהו משותף ביחד. תדעו לכם שחברות מהסוג הזה היא חברות עמוקה יותר גדולה מהחברות הראשונה. דיברנו פה על הסוג הראשון של חברות, שאתה יכול לחלוק וכו'. אתם יודעים איזה חברויות הן הכי עמוקות? חברויות של אנשים שעשו משהו ביחד. איתן הבר, לא, אבי בניהו, נכנס להיות הדובר של רבין ב-95, לא, 94, משהו כזה, ואז מישהו בלשכה אמר לו, תיזהר מאוד לא לפגוע בחברים של רבין. אז הוא אמר לו, כן, ברור. הוא אמר לו, לא, 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 תקשיב לי טוב, תיזהר מאוד לא לפגוע בחברים של רבין. הוא אמר לו, ברור, למה שנפגע בחברים של רבין? הוא אמר לו, אני אגיד לך עכשיו מי זה החברים של רבין. החברים של רבין זה החברים שלו מימי הפלמ"ח. זה גנדי, זה רפול, זה שרון. אז הוא הסתכל עליו ואמר לו, מה זה האנשים האלה שכל יום משמיצים אותו על הכנסת? הוא אמר לו, כן, אבל הם חברים, ואל תעיז אף פעם לפגוע בהם. למה הם חברים? כי הם היו ביחד בפלמ"ח. וזה סוג של חברות, זה לא רק הפלמ"ח שהם ישבו לאור מדורה וקרקרו תרנגולות. הם בנו ביחד משהו. זה סוג מסוים של חברות, לעשות משהו במשותף. אגב, החברות הזאת שיש ביניכם היום, כן, ואני אומר לכם שאתם תראו שהיא חברות שמחזיקה מעמד לאורך הרבה הרבה שנים, החברות שאתם נמצאים בה, באמת, אתם תראו את זה, זה סוג של חברות שהוא קשור גם לזה שאתם אנשים שקוראים אחד לשני, וזה קשור גם לבנייה המשותפת הזה. אתם ביחד בונים את עצמכם, אבל גם בונים את עצמכם כחבורה. זה סוג של חברות שמחזיק מעמד יותר מסתם חברות. שכיף לכם ביחד, ושחקתם ג'ולים ביחד. כן? הנקודה הזאת שאדם, עוד פעם, זה לא מובן מאליו, אבל זה שאדם בונה עם אשתו בית, זה עמל, וזאת מחויבות, אבל זה עושר שאין אין, אין כדוגמתו. אני יכול להגיד לכם שזה מדהים. כשהבת הראשונה שלנו נולדה, אני זוכר שאני שכבתי ככה, זה היה בחמש בבוקר, אני זוכר שנשקעתי, הייתי גמור מהעייפות, נשקבתי שם על איזה, יש את הכיסאות האלה של המתנה, שאתה יכול גם לשכב עליהם, אבל אחרי שלוש דקות הופכים להיות לך כל מיני ברזלים בבטן. אני זוכר שנשכבתי כאן, אני פשוט זוכר את הסיטואציה הזו, נשכבתי ואמרתי לעצמי, ריבונו שלנו, לפני שנה וחצי הייתי אדם חופשי בלי אחריות לכלום, יש לי עכשיו משפחה. אני זוכר שזה היה לי אושר מאוד גדול, אבל היה לי רעש לי גם את העול הזה. זה נכון שכשהילד השני נולד, אז כבר את העול אתה לא מרגיש, אתה מרגיש רק את האושר. כי מה זה כבר משנה אם יש לך, זה בעיניך. אבל זה עול. אבל מצד שני, זה האושר הכי גדול שאדם יכול לחכות לו, זה האושר הזה, שיש לאדם, שאדם מקים משפחה, שיש לאדם ילדים. וזה עול וזה מחויבות, אבל זאת מחויבות עם סיפוק עצום, אבל עוד נדבר על זה בעזרת השם. עכשיו, זה נכון בהקשר הזה, וזה נכון בכל הקשר שום. כל משימה שאדם לוקח על עצמו, כל משימה שאדם לוקח על עצמו, זה גם עול, אבל זה גם סיפוק גדול. זה הרגשה טובה, כן? צריך לזכור את זה. אני אומר, זה נכון מאוד בקהילת הניסויים, בקהילת הקשר הזה. ואגב, שני הנקודות המרכזיות, יש עוד הרבה דברים, אני לא... לא חוקר בתחום הזה וכולי, אבל יש שתי נקודות שעולים גם, הוא גם מעלה את זה, אני חושב, פה, בהמשך, נדבר על זה עוד. שתי נקודות שפוגעים בקשר, זה א', זה שלא מתחזקים ולא מקדמים את הקשר החברי הראשון, כן, ששוכחים ממנו, שעוברים רק להיות שותפים עסקיים, כן, שלא באים וחולקים אחד עם השני את העולם הפנימי, זה החברות הראשונה. החברות השנייה, שלא מתייחסים לקשר כאיזה בניין משותף, אלא סתם כאיזה... עכשיו טוב לי איתך, ולך טוב איתי, אז יאללה, בוא נחיה יחד. עכשיו, שמע, בא לי לגוון קצת. אתמול, לפני שנה החלפתי את האוטו, עברתי דירה, אבל בא לי גם קצת לגוון, אז אולי אני אחליף גם בת זוג. כאילו, אם כל העניין זה חברות וכו', אז למה להישאר כל הזמן עם זה? למה לא, כמו שאתם לא נשארים אותו רם כל השנים, נכון? יש לכם בשנה א' רם אחד, בשנה ב' בעזרת השם לכם רם אחר. למה? למה לא ישלם אותו רם? אז גם למה לא ישלם אותה בת זוג? אז יש כמובן, גם החברות הראשונה, ברור שחברות לאורך זמן וחברות עמוקה היא שונה. אבל יש גם את העניין הזה שזה לא רק הקשר הנחמד, זה גם באמת יצירה משותפת. ככל הנראה, יש לי קהילת הנישואין, אני ממשיך בעמוד 45, דבר מה משותף עם הקהילה ההורית. יתרה מזאת, הראשונה היא שלוחתה של האחרונה, יש כאן שינוי של שם, אך לא של מהות. גם קהילת הנישואין, אף אם ראשיתה בשני אנשים המתקשרים זה עם זה, היא קהילה משולשת. ומי הוא אותו חבר נעלם של קהילה הזו, שחשוב שידעו שהוא נמצא שם, כן? כמובן, זהו הילד שטרם נולד, הנרמז בפסוק כ"ד. את בואו של הילד, עכשיו אני רוצה להגיד משהו קצר, כשמדובר על ייעוד, ודאי שזה לא שבני זוג בלי ילדים, אין לזה ערך, בכלל לא. כשאנחנו מדברים על בית, אז ברור שילדים זה דבר נפלא, וזה זכות גדולה, והכל והכל. אבל זה לא הכל. קודם כל, יש עצם זה שיש משפחה. בעצם להקים משפחה, להקים בית. כן? עצם זה שהבית עושה כל מיני דברים, תורם כל מיני דברים, חי, כן? קיים בעולם, כן? עושה חסדים, כן? כל הדברים האלה חשובים. כשאדם מתחתן, אז יש גם את השותף השלישי שעדיין לא נמצא שם, אבל נמצא שם, אשר איננו פה, אימנו עומד היום. אבל יש גם את זה שבני הזוג עכשיו בונים בית. את בו של הילד, כן.
הרב סולובייצ'יק בעצם מתייחס להיו לבשר אחד בתור הילד.
גם. גם.
זה פשוט מה שכתוב בסוף עובדה לילד.
נכון. אבל גם, כן, הערה חשובה. כן.
זה שלבשר אחד הכוונה שהם יכולים להיות סוג של ישות
אחת. אז זה היופי, זה בדיוק שתי החברויות. והיו לבשר אחד, זה אומר שיש התאחדות זמנית לכמה שניות במדיני הזוג. שהם ממש גוף אחד. זה דבר אחד. והם יכולים להעצים את הקשר הזה על ידי, טוב נדבר על זה עוד בעזרת השם, על ידי זה שהקשר הפיזי הזמני הופך להיות קשר נפשי עמוק ורחב יותר. בסדר? זה החברות הראשונה. יש את החברות השנייה, והיו לבשר אחד. זה שמהקשר הזה גם נוצר ילד. הילד הזה הוא הבשר האחד. והוא משהו קבוע, הוא משהו נצחי, נצחי, יש עוד דבר נצחי בעולם, אבל הוא משהו, כן, יציב. עד כמה שמשהו יכול להיות יציב בעולמנו. בסדר? זה שני הבשר אחד, זה הבשר אחד השני, כן? זאת התביעה הזאת, שעל כן יעזוב איש את אביו ואת אמו. הערה חשובה, תודה רבה משה. אדם עוזב את אבא ואמא בשביל שיהיה לו ילד. והילד הזה, ועכשיו הוא קורא את זה פה, הוא בדיוק הוא מדבר על זה, והילד הזה גם יעזוב אותו יום אחד כדי להוליד עוד ילד, כן? זאת אומרת, כולם יוצרים ויוצרים ויוצרים, אבל כמובן שהמטרה להוליד ילדים זה לא בשביל שהילדים רק יולידו ילדים, זה בשביל חיים שלמים וכו', טוב, זה גם זה, עוד ניגע בזה, בעזרת השם. בסדר? אבל יש פה דבר מאוד יפה, כן? אדם עוזב את הקהילה הראשונית שלו כדי לייצר קהילה חדשה שגם היא תיפרם. את בואו של הילד חוזים מן ההתחלה, שני אנשים מתאחדים כדי לצפות לחבר שלישי שיצטרף לקהילתה, ומדוע הילד כל כך חשוב? כיוון שנוכחותו התנאי בל יעבור לכך שהאיחוד שבנישואין יעמיד קהילה מושתת על מחויבות מוסרית ועל מסירות של הקרבה. קשר בין בני זוג זה לא רק יטוב להם ביחד. קשר של בני זוג כי זה נכון שזה יהיה ככה, כי הם צריכים ליצור, כי הם צריכים לפעול. ומהי המחויבות המשותפת של ההורים? מהו החזון המשותף המאחד חברה של קהילת הנישואין? דברי התורה לאברהם, כי ידעתי ולמען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך השם לעשות את הקו המשפט. ילד זה לא אופציה. כן? בניית בית משותף זה לא אופציה, זה לא כי אי אפשר אחרת לחיות ביחד. בניית בית משותף זה חלק מהסיפור. זה לא שזה מחיר משותף. אין מה לעשות, יש מחיר, חיים ביחד, צריך להביא ילדים, לא נעים וכו'. לא. חיים ביחד, צריך לחיות ביחד, צריך לבנות בית. לא, זה העניין, זה חלק מהעניין. חברי התא המשפחתי הם חלק מקהילה אדירה אינסופית של המסורת, אשר יהודה להנחיל את הברית מדור לדור, ממאה אחת של שנים למאה שאחריה, מאלף לאלף. כל בית, כל בית אב בקהילה זו מסור לאותו אידיאל לקיחת חלק ומצד הדורות לקראת היום האחרון שבו יגאל כל היצור, ויקון קשר בא לנתק לעולם בין אדם לאלוקים. שתבינו, אדם ששם את המשפחה כדבר הכי חשוב בחיים שלו, אומר שהשותפות עם אשתו היא השותפות הערכית הכי חשובה שיש לו בחיים. אני עובד פה בישיבה. יש לי חברים שותפים, רועמים. הם עדיין שותפים שלי, נכון? אבל אם אני מבין שהדבר המרכזי ביותר בחיים שלי זה מה שאני עושה בישיבה, אז השותפות החשובה ביותר שלי זה שותפות עם חברי הרועמים, שהיא שותפות מאוד חשובה. אבל אם אדם מבין שהמשפחה זה הדבר הכי חשוב שהוא עושה בחיים שלו, אז השותפות, לא נדבר רק על הקשר שיש, גם השותפות, הפלמחניקיות הזאת, כן? כן? זה הרבה יותר חזקה. ואדם שלא מקדיש למשפחה ולא מבין שהמשפחה זה הדבר הכי חשוב בחיים שלו, פוגע גם בקשר שלו עם בת הזוג שלו. כי הוא הופך אותה מחברות שהיא גם חברות עם ערכים ועם ייעוד משותף, לזה שאוקיי, את מטפלת במשפחה, אני רק אביא לך את הכסף, את המימון, כדי שתטפלי במשפחה, נכון? זה מה שזה קורה. אין להם ייעוד משותף. היא צריכה לטפל במשפחה בילדים, והוא צריך לבנות חברת סטארט-אפ ולהביא הרבה כסף כדי שהיא תוכל לשבת בשקט לטפל במשפחה. אין להם משותפות. רק אם הוא מבין שזה גם משימה שלו. עוד פעם, ברור שכל אחד תורם משהו תורם, לא מטבע הדבר גם כמובן שהאישה תעשה דברים מסוימים, והגבר יעשה דברים מסוימים, אבל זה עניין של תפיסה. יכול להיות אגב אדם שהוא שנה מחוץ לבית, אבל הוא כל הזמן חושב, השאלה עד כמה הוא מבין שזאת באמת המשימה שלו. אני לא דיברתי על שאלה כמה אדם נמצא בבית, חשוב להיות בבית עם המשפחה כמה שיותר. כן? אבל גם אדם שאין נסיבות מאלצות אותו, שלא יהיה, השאלה אם זה הדבר שהכי חשוב לו בחיים. באמת זה הדבר שהכי חשוב לו בחיים. כשהוא שואל את עצמו בסוף השנה, איפה התקדמתי השנה, הוא לא שואל את עצמו איך התקדמה, איך התקדם המוסך שלי. זה גם, זה שאלה שנייה שהוא שואל. שאלה ראשונה, איך התקדמה המשפחה שלי? איפה הייתי, איפה המשפחה שלי הייתה בתחילת שנה, איפה המשפחה שלי בסוף שנה? הקהילה ההורית והקהילה המשפחתית, כמה זמן יש לנו עוד? מה השעה בכלל? שש שתי דקות. הקהילה ההורית והקהילה המשפחתית הן מטאפיזיות בעצם מצד מהותן ומטרותיהן, כן? אנחנו הופכים את הקשר הזה לקשר שהוא מעבר לעכשיו ולהרגע שנעים לי ונעים לך וכו' וכו'. ומעבר לקשר הפיזי בלבד, יש פה איזה משהו ערכי. האב, האם והילד יוצרים אחדות ישותית המוקדשת למימוש הרצון האלוקי. עוד פעם, זה לא רק בשביל להולד ילדים. זה בשביל להקים בית, בית של תורה, בית של ערכים, בית של טוב. כן? זה עוד פעם, זה עוד לפני שהילדים באים, עוד בלי ילדים, גם כן יש את העניין הזה. אבל יותר הנפרדות נשזרות זו בזה, יהודים משתלבים זה בזה, מתאחדים איחוד קיומי, והיו לישות אחת. זהו, לא הבאתם עוגות? סיום?
סיום הספר.
סיום הפרק, סיום הספר, אתה אופטימי. אני מלמד איזה 8 שנים, מעולם לא גמרתי חצי, כן.
האמת שבוע שבר חשבים להביא, אבל... נו.
השבוע שבא חשבתם ולא הבאתם, השבוע אפילו לא חשבתם.
לא, כי בעקבות משקר השבוע
שבא. תירוץ טוב, בסדר גמור. טוב, נתראות. מה להזכיר שבוע הבא? לא צריך להזכיר.
השבוע אנחנו ממשיכים את הפרק פה?
לא, סיימנו את הפרק, זהו.
הפרק הבא.
מתחילים אותו בעזרת השם, הכל יהיה בסדר. לא, סיימנו.